אולי, אלעד, אני רק אזכיר לך שרשמת 630 מילים על הנושא שלנו היום, ואתה אמור לקצר.
ואפילו לא הגענו לנושא.
אני ניסיתי לספר על משהו מעניין, אני מצטער.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם פודקאסט על
פודקאסט על
פם פם פם
פודקאסט על.
אני אלעד הן, ואיתי נמצאים עמית בלום,
אלן אלן
האגדי,
פם פם,
ואיתי חורב,
אלן
איתי. כן, תגיד,
כן,
מה מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אז השבוע הייתה איזושהי עליית מדרגה במשחק ברינדלווד ביי שאני מריץ. אני מריץ ממש קמפיין. יש שם איזה 5 חקירות במקום אחת. אנחנו לקראת סוף החקירה השנייה כרגע. הם ממש ניסו לפתור אותה ונכשלו כישלון חרוץ. הם גלגלו 4. אז מתברר שלא, הפרופסור לא ניסה לסחוט את התלמיד העשיר באמצעות תמונות חושפניות שלו או משהו כזה. אבל מה שמצא חן בעיניי זה שסוף סוף המבינות קיבלו מספיק אקספי כדי לקבל כוחות חדשים, ועכשיו פתאום הם מקבלים המון מידע בתחילת כל מפגש, וזה מאוד העלה הילוך במשחק, כל העניין של הכנוניה האפלה שיש איפשהו ברקע, שלא נכנסנו אליה בכלל כששיחקנו בינינו, בברינדלווד, פתאום הוא הרבה יותר מורגש במשחק, ואני מקווה שזה יגרום לו גם להרגיש שונה, כי היה לי חשש כזה שכל המשחק יהיה עוד מאותו דבר, ואני מקווה שהעניין הזה יגרום לו להתפתח ולהשתנות.
מגניב לגמרי.
אני לוקח אותך צעד אחד אחורה.
כן.
לכוכבית, למי שזה מעניין אותו, אבל אתה אומר שהם לכאורה פתרו את התעלומה, אבל גלגלו 4. אני מודה שאני לא זוכר את המכניקה, הרי אספנו את כל הרמזים.
הם אספו 7 רמזים. ורמת הסיבוך של התעלומה היה 6, אז הם אמרו, אוקיי, זה מספיק, מספיק לנו בשביל לפתור.
זה כמו לגלגל עם פלוס 1 בעצם.
המציאו איזושהי תיאוריה לפי 7 הרמזים שהיו להם, גלגלו, יצא להם, אני חושב אם יצא להם 3 ועוד 1 זה 4, או שיצא להם 4 ועוד 1 זה 5, בכל מקרה זה היה כישלון חרוץ, הייתה סצנה קטנה של ניסיון לקחת את אחת המבינות כבת ערובה, והיה איזה חשוד שניסה להתאבד, אבל הם הצליחו להציל אותו. ונראה לאן הדברים יתקדמו עכשיו.
כן, זה מעניין שכאילו גם כישלון החרוץ מזיז אותן, את הסיפור קדימה בצורה מפתיעה.
כתוב במהלך, הפתרון שגוי, והמנחה מגיבה.
אתה רואה? מפתיע.
אז אני אגבתי.
יפה, יפה. עמית, מה איתך?
אותי הגניב ממש לא מזמן. כמה מעט צריך בשביל משחק תפקידים? ברמה שאדם כותב בפייסבוק שבא לו לאכול משהו. אדם אחר אומר לו, תעשה על זה משחק תפקידים, ואז בתגובות התחיל לרוץ משחק תפקידים, של מה קורה כשבכל העולם אין את המאכל שאותו אחד רוצה לאכול. ואז, איך אומרים, משחק ללא קוביות, מאולתר לחלוטין, שמתנהל בפייסבוק, על מה קורה כשאין אוכל ספציפי. והשלכות שמסביב.
יפה מאוד.
כן, אני לא יודע אם המשחק עדיין רץ כשאתם שומעים את זה, אז יכול להיות שפספסתם.
אני רץ להצטרף. אני מכין פיצה בזה, בטוסטר.
איך תחיו בעולם בלי פיצה?
סבבה.
יפה מאוד.
אלעד?
כן.
מה יגניב אותך השבוע?
מה יגניב אותי השבוע? כל מיני דברים יגניבו אותי השבוע. היה באמת ששבועיים עכשיו לקבוצה הביתית לא שיחקה בגלל כל מיני ענייני חגים. דווקא בקבוצת הילדים דברים מאוד מעניינים קורים במשחק הפלאים שלנו. אבל לא על זה אני רציתי לדבר דווקא. אני התלהבתי משולחן משחק וירטואלי, VTT שכזה, חדש, שנקרא One More Multiverse, ומה שהלהיב אותי בו זה דווקא בזה שהוא לא מנסה רק לאפשר לשחק את המשחקים כמו שהם בעזרת כלים למשחק וירטואלי, אלא שהוא מציע איזשהו מימד משחק מחשבי שהשולחן הווירטואלי ייתן לתוך המשחק, לעזור ליצור איזה סוג של שולחן של איזה משחק, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה בלי להראות את זה, אבל אני כמובן אקשר לוידאו של זה. אבל רגע, הסיבה שאני רוצה לספר על זה, זה שהמשחק הראשון שהם הולכים להוציא לשולחן הווירטואלי הזה, שהם למעשה הוציאו עכשיו כבר ואפשר כבר לרכוש אותו, זה להבים בעלתה. המשחק, השולחן עצמו בנוי כמו, הוא נראה כמו כזה גרפיקת משחקי 90s כאלה, כזה פיקסל ארט כזאת, יפה ומושקעת ומגניבה, אבל פיקסל ארט. וחלק מהרעיון של המשחק זה שהוא, של השולחן הזה, שהוא מאפשר כל מיני צורות של משחק בעזרת הכלים שהמשחק הזה נותן. להשתמש באתרים ממש מוכנים, כי המשחק הזה מגיע, המשחק של להבים בעלתה עם השולחן הווירטואלי הזה, מגיע כבר עם העיר של להבים בעלתה מוכנה, ועם כל מיני אתרים בתוכו, עם כאילו מפה של העיר, ועם כל מיני אתרים בתוכו, ועם יכולת לבנות את הדמויות ולעשות להם קסטומיזציה, ולשלוט בכל המכניקה כמובן של המשחק, זה בלתי אין. אבל כשמשחקים אפשר בעצם להשתמש בכל מיני אתרים מוכנים, שהם נותנים ממש איזשהו רקע ומיקום וכל מיני דמויות שאפשר להילחם בהם, או לעשות איתם כל מיני אינטראקציות וכולי, כן? שזה יהיה ככה יותר מובנה, אבל יש שם גם כל מיני כלים שבנויים יותר דווקא לכיוון של בואו נשתמש בזה יותר כמו איזה מין בובות כאלה, או מיניאטורות כאלה שאנחנו משתמשים בהם להמחשה יותר. אז הנה, יש לכם משהו שנראה כמו במה, ויש לכם כל מיני פרופס כאלה שמונחים בצד, ואז אפשר לגרור כאילו את הדמויות, להציב אותם אחת ליד השנייה כדי לראות איכם אחת ביחס לשנייה, לשים כל מיני פרופס, לקחת כל מיני כאלה ציודי רקע שכאלה, הנה בית, והנה זה ארון, והנה זה, והנה שד דורשי, כאילו, כי אנחנו בכל זאת בזה, אני יודע, הנה רוח רפאים תלושת ראש, זה, להבין בעלתה. וזה היה נראה לי גם כיף ומגניב, וגם נראה לי כמו איזושהי התפתחות מעניינת של להשתמש בפורמט חדש, להשתמש במדיום חדש בצורה מקורית, ולא פשוט לעשות את אותו הדבר ולנסות לתרגם למדיום, לעשות את אותו מדיום בכלים אחרים, אלא להפך להגיד בואו ננצל את המדיום לדברים חדשים, ואני בעד וזה מגניב. ובא לי גם לשחק בזה. אז זה מה שהגניב אותי השבוע.
אנחנו רצינו, בכל זאת עשינו מספר פרקים על מבוכים ודרקונים מהדורה 5.
מספר לא מבוטל אפילו.
לא חושב, כאילו זה פודקאסט, לא נראה לי שיבטלו אותנו.
לא, בדקתי ועדיין לא ביטלו את המספר 5.
מפה לשם.
וואי, אתם שתכם מפותרים.
כן, לכל המאזינים שלנו, עכשיו כמה זה כפול 2, זה 8x8 psychic damage.
אם אני לא אחתוך את הדבר הזה. איי, אלוהים.
איך שכחתי איך קוראים לקנטריפ של הברד?
וישס מוקרי?
כן, וישס מוקרי.
אז מפה לשם, שיחקנו מיני קמפיין קטנטן של מבוכים ודרקונים מהדורה 5. ורצינו להחליף כמה מילים. מה חשבתם עליו, מה הרגשתם עליו, מה חשבתם על המנחה, על ההנחיה, על ההגש.
איך המנחה הרגיש?
איך המנחה הרגיש?
מה המנחה חשב על השחקנים, ואיך שהם שיחקו מבוכים ודרקונים, ואיך שהם משחקים בכלל?
למשל.
הנה, כל השאלות האלה שאלות מצוינות.
אז בואו ספרו לנו. ספרו למאזיננו.
אז אנחנו מתחילים עם השחקנים?
תמיד מתחילים עם השחקנים.
אוקיי, אז איתי תתחיל.
מה, למה אני, למה אני?
שאני אתחיל?
כן. אני אגיד לך לקצר.
אוקיי. קודם כל היה לי כיף. לא היה לי ספק שיהיה כיף, קודם כל, כי אני ידעתי שאנחנו נשחק וזה יהיה משעשע ומעניין, ושאנחנו נמציא דברים משעשעים ומגניבים. ונהנה מהם, זאת הייתה התוכנית, וזה מה שעשינו, אז זה היה כיף, ואני אפילו ככה, די הרגשתי ככה, את הדמות שלי לובשת לעצמה צורה ואופי די מהר, איזה שלב די הבנתי, אני חושב, מהדמות, וזה היה לי גם כן די כיף. אני מאוד מאוד נהניתי, ואני גם הגעתי ככה בהתכווננות לזה, למשחק, מהקטע הזה של להניח איזשהם הנחות יסוד, ככה חזקות או גורפות, לגבי עולם המשחק, ואז לנסות לשחק עם ההשלכות של זה, עם המשמעות של זה, עם איך זה נראה, ולעשות איזושהי בניית עולם סביב הדבר הזה. זה היה משהו מאוד מאוד נהניתי ממנו, ואני ככה, שוב, אני מתחיל רגע מהרשמים במבט מגבוה שהיה לי מהמשחק. נהניתי מהמשחק, נהניתי מהדמויות, מהאינטראקציות שלהם, נהניתי מהמפגש עם העולם, ונהניתי מהקטעים שבהם בעצם עסקנו גם בעצמנו, בבניית עולם, דרך מה שסיפרנו על הדמויות, מה שסיפרנו על העולם, והדברים שנתקלנו בהם בעולם, ואיך שהגבנו אליהם. זה היה מגניב. אני יכול להגיד ככה באופן ספציפי, אני אהבתי את זה שלקחנו איזושהי תכונה של מבוכים ודרקונים, שהיא בעצם תכונה של המשחק, כן? כמו שהוא בנוי, אני יודע, התכונה של ההתחזקות הקיצונית של הדמויות, ואז עשינו לה איזשהו סוג של אינטגרציה לבניית העולם, כן? שזה אגב דבר שאני חושב שלא תמיד עושים במבוכים ודרקונים, כן? בפעמים כאילו בניית העולם בעצם קצת מתעלמת מהדבר הזה, ואנחנו אמרנו, לא, הרפתקנים באמת הם כאלה שיוצאים להרפתקאות, מסכנים את חייהם, ותוך כמה שבועות הם, אם הם שרדו, אז הם מפלצות רצחניות.
לא פחות מהמפלצות הרצחניות במבוך.
בדיוק, אולי הם המפלצות הרצחניות במבוך. וככה הלכנו עם זה מאוד, מאוד רחוק. וחשבתי שזה דבר מגניב, חשבתי שזה דבר שמעניין לעשות אותו גם במשחקים אחרים, שלפעמים כאילו במשחקים יש להם איזשהו היגיון פנימי שהוא לא תמיד מדובר, ואז אפשר להשתמש בהיגיון הפנימי גם לדברים שהם לא המטרות המוצהרות של המשחק. כאילו בדברים מאוד מאוד שונים, אפשר לעשות את זה, כן, להשתמש ב, אני יודע מה, בבניית הקהילה שקורית בשנה השקטה, בשביל לבנות קהילה לאיזשהו משחק אחר, כן? כי בונים שם קהילה, למרות שהמשחק נועד לספר סיפור על קהילה פוסט-אפוקליפטית, וזה אולי לא מה שאתה רוצה לעשות. אז סתם להשוואה, אז אני אומר, באותה מידה פה, לקחנו איזושהי תכונה של המשחק, הפכנו אותה לאיזושהי תכונת יסוד של העולם, ורצנו עם זה, ומאוד מאוד אהבתי את זה. אז נראה לי שזה הדברים הראשונים שלי יש להכניס לעניין הזה. אני כן אזכיר לנו, שאולי נרצה לדבר על זה אחר כך, שאני חושב שהייתה פה איזושהי סוגיית תיאום ציפיות בעניין הזה, שלפחות עלתה ביני לבין איתי בהתכתבות שהייתה על העניין הזה. זאת אומרת שאני לא בטוח שאנחנו כולנו נכנסנו באותו ראש לדבר הזה, וזה בעיניי גם כן דבר מעניין לדבר עליו.
אז כן, אני באמת הגעתי עם תחושות קצת אחרות, גם אני נהניתי מהמשחק, היה כיף, עצוב לי קצת על אותו טיפלינג לבקן שנאלץ לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות רק בשביל להרגיש יותר מקובל.
כדי לרצות את כולם. לגמרי.
אז הכתיבה של עמית הייתה כיפית, אימת המערב, האמת היא שציפיתי ששומר המזרח ייתן לו פייט קצת יותר צמוד, אבל... זה מה שיש, ואם זה ננצח.
זה נפסיד.
או נפסיד. לא, למה? למה? נשארנו בחיים.
נכון.
אני רואה בזה ניצחון.
גם אני.
אני מודה שבהחלט הייתה אופציה במשחק שלא תשרדו.
השאלה אם הייתה אופציה במשחק שאימת המערב לא תשרוד.
זה היה דורש סדרת גלגולים די מדהימה, אני חושב.
לא, אני חושב שבגלגולים זה היה בלתי אפשר.
כן.
אולי אם היינו עושים איזה, לא יודע, ממציאים איזה משהו שיגרום לסלע ענקי ליפול על הראש או משהו כזה. משקולת של 16 טון.
אנחנו אומרים, אתם מכירים אותי, rule of cool, בהחלט משחק פה תפקיד חשוב. ללכת ראש בראש זה לא כזה מגניב, ולכן הגלגולים היו מדברים, ולא נראה לי שהייתם מצליחים לנצח אותו ככה.
איתי, אני רוצה לציין ככה, לפרוטוקול, שהוא אמר שאנחנו לא קולים, ושאין לנו רעיונות קולים.
זה לא מה שאמרתי.
אני רק אומר.
אני אומר שאם הייתם מסתערים עליו ראש בראש...
אבל האמת היא שאני מקבל באהבה, כי אני באמת חושב שבאופן כללי, רעיונות קולים זה לא הצד החזק שלי. בגלל זה אני אוהב משחקים שעוזרים. אוי, אוי, אוי. כן, אבל איתי.
אבל כן, אבל זה מוביל אותי בעצם לנקודה שהייתה לי בעייתית במשחק, והיא שהרגשתי שהמכניקה של מבוכים ודרקונים הייתה מאוד שולית כאן. זאת אומרת, לא היו הרבה גלגולים, וגם הגלגולים שהיו השתמשו רק בחלק מאוד קטן מהמכניקה של מבוכים ודרקונים. ואני מרגיש שמשחק הזה היה יכול לעבוד עם המון שיטות פנטזיה אחרות. זאת אומרת, אני לא באמת משחק ככה, כשמסתכל על המשחקים שלי בסופו של דבר אני מסתדר הרבה יותר טוב עם שיטות יותר, אני קורא להן מסורתיות, כמו מבוכים ודרקונים למשל, אבל באיזשהו מקום אני רוצה ששיטה תעשה משהו ייחודי, משהו שאני אגיד, את המשחק הזה הייתי יכול לשחק במבוכים ודרקונים ולא הייתי יכול לשחק אותו בגרפס או משהו כזה. ולא הרגשתי את זה מהמשחק. אני מתנצל, עמית.
אז בוא, תן לי לומר לך כמה דברים מאחורי המסך. אז ככה, קודם כל, גם אני נהניתי מהמשחק. היה לי כיף להריץ אותו, היה לי כיף להנחות אותו. הוא היה פרפרזה על קומיקס שקראתי.
איזה קומיקס?
קראו לו סולו לבלינג הירו, או משהו כזה. אני אחפש ואני אשלח לו, ואנחנו נשים קישור. בכל מקרה, בקומיקס הזה, היה שם קטע שהגיבור הולך לנקות מבוך. אם זה מישהו והחבורה שלו, מישהו והחבורה שלו בוגדים בגיבור, ומנסים למוטט עליו את המבוך, ולהשאיר אותו עם הבוס מונסטר, בזמן שהם בורחים עם האוצר. אבל הם לא יודעים שהוא יש לו שריון עלילה וכוחות על, אז הוא יכול לשרוד כל דבר, אז הוא שורד את הדבר הזה, והמנהיג של הקבוצה הזאת אומר שהוא אולי רק גיבור ברמה A, אבל האח הקטן שלו הוא S-Class Hero, גיבור ברמה עולמית, ואתה לא יכול להתעסק איתו, כי אז האח הקטן שלו יבוא וירביץ לך. אז על זה, זה ממש נהנתי.
זה היה הרעיון.
ממש נהנתי, כאילו.
את הקטע, הקטע עם האחים פחות רלוונטי כאן, אבל כל העניין הזה עם לנטוש אותו במבוך ממש מזכיר לי את הפעם שגנדלף אמר לכולם תברחו תברחו, ולקח לעצמו לבד את כל האקספי על הבלרוג.
ובכל מקרה קצת מאחורי המסך, אני יודע שאלעד קצת פחות שוחה בשיטה, וחלק מהדמות שלו היו לה גלגולים עם קצת יותר מכניקה, ובחלק מהפעמים פשוט אמרתי לו לגלגל משהו, ואני עשיתי את המכניקה ואת החישובים כאילו מאחורי המסך, בשביל פחות להמיס על הקלטה ופחות להמיס על המשחק. מבוכים הדרקונים כשיטה, חלק גדול ממנה אמור להיות משוחק על גריד. כלומר, אם לצורך העניין הייתם שלושה שחקנים, והיינו משחקים על גריד, יכול להיות שבשימוש נכון של היכולות שלכם ושל הפן הטקטי של הדמויות שלכם, יכול להיות שהייתם יכולים לנצח את אימת המערב. העניין הוא זה שהצד הזה בשיטה פחות מעניין אותי. אבל אני אומר שזה בהחלט משהו שיכול להיות. אם מישהו מתעניין בקרנץ' ובמספרים, יש סרטונים ביוטיוב שמראים איך בילדים מסוימים יכולים לעשות מעל 400 נזק בסיבוב.
בדרגה אחד.
לא בדרגה, אבל אני חושב בדרגה 6 או 7. איך הופכים חבורה של 6 דמויות בכל קרב, את כל השישה לשישה טירנוזאורוס רקס. ולא בדרגה גבוהה במיוחד.
אין לי ספק שזה הדבר המרכזי, כאילו הדבר שמייחד, או לא, לא יודע, לא מייחד, אבל הוא הדבר המרכזי במבוכים הדרקונים מהבחינה הזאת, לתת את הקרב הטקטי המפורט. אני לא מתלונן על זה שזה לא היה, זה לא היה מה שהיה הכי חסר לי בחיים, ורצינו לבחון פה דברים אחרים שהם כן קשורים לשיטה. שוב, זה לא נראה לי שלא בחנו דברים שקשורים לשיטה, אז לא סבלתי מזה או משהו. כאילו, אתה רוצה להוסיף עוד על זה? כאילו, יש לי עוד דברים להגיד על מבוכים ודרקונים והחוויה של זה, אבל
אני חושב שזה העניין עם מבוכים ודרקונים, שבגלל שהיא השיטה הכי פופולרית, אז בעצם אנשים משחקים מבוכים ודרקונים, ומשחקים את המשחק שהם רוצים לשחק, ולא בהכרח את המשחק שמבוכים ודרקונים, לכאורה, אם לוקחים את הספר כמו שהוא, אז את המשחק שכתוב בתוך הספר. וזה מה שאנחנו עשינו למשל, המשחק שלנו הוא לא באמת היה מה שכתוב בתוך הספר, ועדיין אני בטוח שיש המון קבוצות בארץ ובעולם שמשחקות משחקים שנראים כמו המשחק ששיחקנו.
כן, לפחות די דומים לזה, מבחינת כמה מתייחסים אל החוקים. זאת אומרת, שוב, אנחנו לא עשינו שום דבר נגד החוקים באופן חריף, כן? התייחסנו אל היכולות של הדמויות, גלגלנו את התכונות של הדמויות.
אני כל הזמן חיפשתי דברים ב-D&D Beyond, בשביל שהחוקים יהיו כמו שצריך.
חלקנו היינו עורכי דין חוקים גם?
לא, אבל מה שאני אומר זה ש... זאת אומרת, נגיד אני מאוד אוהב את נוסות הלפיד. אני כל הזמן מדבר על נוסות הלפיד, אני כל הזמן חופר על זה. אני לא אוהב את נוסות הלפיד, כי יש לי המון אנשים לשחק איתם בשיטה. אני אוהב את נוסות הלפיד בגלל מה שהשיטה עושה, וכשאני אשחק בזה סוף סוף, קמפיין ארוך ולא רק משחקים קצרים כמו ששיחקתי עד עכשיו, המטרה תהיה להשתמש בכמה שיותר מהשיטה, כמה שיותר ממה שבתוך הספר, כי זה מה שמושך אותי לשיטה הזאת. ואני מרגיש שבמבוכים ודרקונים זה לא מה שמושך את האנשים לשיטה, שכל אחד לוקח את מה שהוא רוצה מתוך הספר, ומשלים או מחליף את מה שלא מתאים לו.
אני מרגיש שמה שאת אומר זה פתיחה ממש טובה, כאילו לי יש כל מיני דברים להגיד, גם על החוויה שלי עכשיו עם מבוכים ודרקונים, וגם על החוויה שלי בכלל עם מבוכים ודרקונים, אבל אני חושב שזאת פתיחה נורא נורא חשובה לזה, כי הדיון על מבוכים ודרקונים ועל המכניקה של מבוכים ודרקונים ומה מבוכים ודרקונים כמשחק מנסה לעשות, צריך תמיד להיות מלווה בהערה הזאת. אנשים משחקים מבוכים ודרקונים במגוון דרכים הכי גדול, אני חושב, מכל המשחקים, בגלל העובדה הקטנה והשולית, שזה 95% משוק משחקי התפקידים. ומהמציאות גם של משחקי תפקידים. ויותר אנשים משחקים מבוכים ודרקונים בצורה רחוקה לחלוטין מכל מה שאי פעם התכוונו שמבוכים ודרקונים יהיה, מאנשים שמשחקים את בית נדודים בדיוק כמו שהוא אמור להיות משוחק. שזה אגב דבר כשהוא לעצמו קצת אמורפי, וזה נושא בפני עצמו. אבל אני יכול להגיד שכאילו החוויה הבסיסית שלי במוד, במבוכים ודרקונים, כמשחק, זה שזה משחק שנותן לי מעט. זאת אומרת, כמי שמשחק בו, אני מרגיש שהוא נותן לי מעט כלים מהסוג שאני מחפש. הוא נותן הרבה מאוד פירוט על היכולות של הדמות, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ברמה שאני ממש יודע איך זה הולך להתבטא בצורה מכנית כל דבר שהדמות עושה. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לקרב טקטי מאוד מפורט, שזה דבר מרכזי במשחק. מה שאני מאוד מאוד אוהב במשחקים, מה שאני מחפש במשחקים, מה שהמשחקים שאני משתדל כל הזמן להביא מצטיינים בהם, אני משתדל, לפחות זה מה שאני אוהב, זה שמשחק ייתן לי איזשהם שאלות יצירתיות, יגרום לי להמציא את הסיפור באיזושהי צורה מעניינת, יניע כל מיני דברים מקוריים, ייתן איזשהם חומרים יגרמו לי להיות יצירתי. אני מאוד מאוד אוהב משחקים שהמהלכים המכניים שלו, שלהם מייצרים איזשהו סוג של שאלה. איזושהי שאלה אליי כשחקן, אליי כמנחה, אליי כמשתתף, של מה הפירוש של הדבר הזה, איך הדבר הזה נראה, מה הדבר הזה עושה, ובתוך איזשהו קונטקסט מסוים, כן? לא נכשלת, אלא איך הדבר הזה זז קדימה, כן? איך הדבר הזה מניע את הדברים קדימה ויוצר דברים מקוריים. אני מרגיש שזה דברים שמבוכים ודרקונים לא מנסה לעשות, מעבר ל לא מצליח לעשות. אני לא חושב שהוא נכשל בזה, אני חושב שזה לא המטרה שלו. אני מרגיש שמבוכים ודרקונים הוא מאוד במודל שלו סוג של מנוע פיזיקה שכזה, כן? מנוע פיזיקה לקרבות שנותן למנחה סוג של ארגז כלים, כמו שיש לך איזה מנוע של משחקי תלת ממד כאלה, רק עם הרבה מאוד אסטים כאלה, נכסים מוכנים, יש לך כבר מפלצות מוכנות, יש לך כל מיני יכולות מוכנות, יש לך דברים מוכנים, שאתה עכשיו האתגר בעצם של המנחה הטובה, במבוכים ודרקונים, זה לעשות סוג של בניית משחקים, כן? לעשות game design ברמה די גבוהה, כי אתה צריך לדעת איך למקם את המפלצות בצורה אפקטיבית, איך לייצר פה את הסביבה שתייצר איזושהי חוויית משחק טובה, דבר לא טריוויאלי בעיניי, ועל זה המשחק לא אומר הרבה, לא נותן הרבה כלים לזה. במידה רבה משאיר את העבודה הזאת, נראה לי להרפתקאות מוכנות, או לחוכמה שבעל פה, לערוצי יוטיוב שמסבירים איך לעשות את זה, ספרי עזר נוספים וכן הלאה. תעשייה שלמה.
אני חושב שזה מקום לציין את זה שיש איזושהי תעשיית לוויין שכזאת מסביב למבוכים ודרקונים. המון ספרים שאנשים שהם לא וויזרדס כותבים.
כן, חלק מאוד משמעותי מתעשיית משחקי התפקידים זה.
וזה נכון שאם תסתכלו בספרים של מבוכים ודרקונים לא יהיה כתוב על למשל להיכשל קדימה, אבל אני בטוח שאם תחפשו אז תמצאו ספר שמישהו אחר כתב שיש בו ממש מכניקה של להיכשל קדימה במבוכים ודרקונים.
סביר מאוד להניח.
הדברים קיימים, אבל הם לא חלק מהליבה של השיטה, וצריך קצת להתאמץ בשביל למצוא אותם.
יש גם מקום לשים לב שוויזרדס בסופו של דבר גם מוציאים דברים נוספים, נגיד דברים שחסרים. למשל, אחת הרחבות הראשונות שיצאו היה זנטרס גייד טו אבריטינג, שהיו שם גם המון המון מכניקות ומקצועות ודברים, נתיבים חדשים למקצועות, אבל גם היו שם עוד משהו כמו 8 עמודים של רקע, איך להפוך את הרקע של הדמות למעניין יותר ועמוק יותר, ואיך להוסיף דברים לרקע של הדמויות. אבל בסופו של דבר כן, מבחים דרקונים ככלל לא מתעסקת בזה. היא מתעסקת בקרב טקטי, ועוד פעם, ועל זה היא נותנת את כל הסטטיסטיקות וכל המכניקות, וזה עובד כמו שצריך. כשהכנסתי את החבורה שלי למערה, והייתי צריך לנהל קרב תלת-ממדי, היה לי את כל מה שאני צריך, היו לי את הטמפלטים של המפלצות, להכניס לתוך המערה ושלוש קומות, ואת כל מה את כל הסטטיסטיקות שאני צריך בשביל לדעת גם מה קורה, אם מישהו נופל מקומה שלישית. כי יש לי את הסטטיסטיקה לזה, אני יודע מה קורה. לצורך העניין, ברגע שמגיעים למצב שבו הם מעליבים את האציל המקומי, רגע, אבל יש לו קריזמה 18, זה באמת, מה קורה עכשיו? כי לזה אין לי סטטיסטיקה, זה לכאורה, השחקן אמר משהו מעליב, אבל הדמות שלו לכאורה לא אמורה להגיע לסיטואציה הזאת, אז זה משהו שבאמת נשאר קצת אמורפי, והשיטה לא מאוד תומכת בזה. אם אני אקח שיטה אחרת, שגם עם מכניקה די כבדה, כמו למשל השיטה של הנסיך דרקון, שיש לה מכניקה, כאילו יש תכונות ואספקטים ויכולות ומקצוע, ואתה כל פעם בונה לך איזה דייס פול, ואם אתה איזה, איך אומרים דייס פול בעברית?
מאגר קוביות.
זה. אם יש לך מאגר קוביות אתה בונה, ואם אתה מחליט להשתמש בחיסרון שלך, אז אתה משתמש בקוביה חלשה יותר, אבל אתה מקבל איזה בונוס אחר כך. הם גם מעודדים לעשות בחלקים מסוימים כאילו ממש PvP, כלומר שוויכוח מסוים בין שחקנים הוא משהו שמעודדים אותו בשיטה של נסיך דרקון,
ושיש מכניקה בשביל זה.
יש מכניקה, עוד פעם, יש ממש מכניקה איך לעשות זה, אבל בגלל אין לך הרי כאילו נקאפ, נקודות פגיעה וזהו, אלא יש לך איזה 6 מאגרים שונים של לכאורה פציעות, אחד, זה סוגים שונים של לחץ, יכול להיות לחץ פיזי שזה פציעה, אבל זה גם יכול להיות פחד, זה יכול להיות עייפות, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם הגלגול שבו עושים בנסיך דרקון, אתה יודע אם הצלחת, אתה יודע אם נכשלת, ואתה יודע גם בדיוק למה. כי הקובייה שנמצאת במאגר שלך, אתה יודע בדיוק מאיפה הוא הגיע. אז אתה יודע אם הצלחת בגלל התכונה שלך, בגלל כישרון שלך, בגלל שחבר שלך היה שם, בגלל הכלי שהשתמשת בו, או אתה יודע למה נכשלת, בגלל הגורם הסביבתי, או בגלל...
זה ממש מגניב. זה,
ואז כאילו מבחינה נרטיבית ממש הרבה יותר קל להמשיך את הסיפור של מה קרה אחר כך. אבל זה פשוט לא משהו שמבוכים דרקונים מנסה לעשות.
כן.
אז אני אומר, לא שווה, כאילו, זה לא העניין של להשוות אותה להאם היא לא מעודדת את הסיפור קדימה. כי כשיטה היא לא מנסה לעשות את זה. וכשיטה היא מנסה להגיד, הצלחת או לא הצלחת.
אני לא התלוננתי על זה, אני ציינתי דברים שאני מחפש ולא נמצאים. שוב, אני מבחינתי גם לא, אני חושב שמבוכים דרקונים מוכיח את עצמו בצורה האולטימטיבית. אנשים נהנים לשחק בזה, זה עושה כל מה שזה צריך לעשות. אני אומר, רגע, למה זה לרוב לא עונה על מה שאני רוצה, למרות ששוב, הייתי רחוק מאוד מלסבול במשחק ששיחקנו. נהניתי, זה היה מגניב. אני כן ככה, יש לי איזושהי השוואה שעלתה לי כשאנחנו דיברנו לפני, על העניין זה שזה קצת כמו איזה מין ארגז כלים כזה למנחה, כן? מבחינים דרקונים סוג של ארגז כלים על המנחה, ארגז כלים בלי הרבה הנחיות, ואז חשבתי להשוות את זה לבית נדודים, כן? ששיחקנו, שבבית נדודים הוא גם כן סוג של ארגז כלים, אבל אז חשבתי אולי בית נדודים הוא קצת יותר כמו מין בית בובות כזה, שיש בו כל מיני נכסים כאלה, כן? שיש את הספר שמלא כולו בעמודים השונים, שבכל עמוד יש את כל השאלות האלה שמזינות את המשחק, אבל בית בובות הזה הוא לא של, של המנחה, הוא של כל המשתתפים, וכל המשתתפים בעצם ניגשים אל בית הבובות, מחליטים במה לשחק עכשיו, מדברים ביניהם על זה, מוציאים את החלקים שמתאימים להם, ועושים איתם איזושהי סצנה או שתיים, ואז עוברים למקום אחר, וחשבתי שזאת השוואה מעניינת. לא, לא, זה לא אומר משהו טוב או משהו רע, כל אחד מהם עושה משהו אחר, וזה סתם היה איזו נקודה משעשעת.
עוד משהו שאפשר להגיד כמנחה, יש לנו את הבדיחה הקבועה הזאת, לפחות בקבוצת, בקבוצה שלנו הזה, של הכל אפשר לעשות במוד. זה בעיקר,
ידוע.
זה בעיקר בגלל הספרים החיצוניים, ש...
ארץ עוץ ומבוכים ודרקונים, הנה הארי האמיץ שמסתער על גובלינים והורג אותם, וזה לא.
או פוקימון במבוכים ודרקונים מדורה 5, או מס אפקט במבוכים ודרקונים מדורה 5, וזה כמי שמשחק ומנחה מדורה 5 לא מעט, אז קודם כל אם אתם נהנים מזה, אז מגניב לכם ותמשיכו.
תכלס.
אם אתם מנסים להשיג משהו שהשיטה לא נותנת לכם, אז אני יכול להגיד לכם כמישהו שמשחק בשיטה היום ונהנה מזה, אני גם משחק ומחפש שיטות אחרות, כי לפעמים יש דברים שאני מנסה לעשות שהשיטה לא תומכת בהם, וזה בסדר. אני מערב במשחק שלי שיטות אחרות תוך כדי המשחק.
לגמרי.
זה כאילו במאמר מוסגר. רציתם להגיד משהו על תאום ציפיות שעשינו?
כן. לא ממש עשינו תאום ציפיות, אנחנו חושפים את הקלפים.
פעם, כמה הכנה עשינו למשחק הזה.
התכתבנו קצת בקבוצה שלנו לפני המשחק, זרקנו קצת רעיונות, אבל לא ממש עשינו תאום ציפיות. אני יכול להגיד שאני באתי מאוד מאוד בתודעה של, קודם כל מאוד הגניב אותי הרעיון שהבאת, כן, שאתה... של של ההרפתקנים וזה, וכבר היה לנו שיחות בעבר על זה, של ההרפתקנים שמתייחסים אליהם באמת בצורה, מתייחסים כמו שאנחנו אומרים שמתייחסים למרדר הובוז, כי כנראה זה מה שהם.
אני חושב שאתה הבאת את הרעיון הזה, אני פשוט...
היה לנו, כן, כאילו היו לנו כמה שיחות על זה, אבל אתה כאילו פיתחת את זה, לקחת את זה למקום מאוד מגניב. ואני מאוד באתי ככה גם בתודעה של בואו נרוץ עם הדבר הזה וננסה לפתח אותו, לראות איזה השלכות משתמעות יש לזה. אני מאוד מאוד שיישע אותי הרעיון שיש איזשהו סוג של היררכיה שבה במקומות הכי נמוכים יש כל מיני מפלצות מבוכים, כן? והרפתקנים פשוט נמצאים איפשהו על ההיררכיה הזאת. זה עלה לי ככה תוך כדי המשחק. זהו, אז זה היה לי מעניין, ועלה לי קצת בשיחה שעשינו, בהתכתבות שעשינו לפני ההקלטה היום, שכאילו איתי, אתה אמרת בגדול, אני לא הייתי בראש הזה בכלל, אז מעניין אותי לשמוע קצת על זה, ושנחשוב קצת... אם יש מסקנות מהדבר הזה.
בגלל שמבוכים ודרקונים היא באמת, כמו שאמרת, השיטה שנותנת איזשהו ארגז כלים למנחה, לבנות מתוכו את המשחק, ולא שיטה שהיא ארגז כלים או בית בובות לכל הקבוצה, אז כשאני מגיע לשחק מוד, אני לא מגיע באיזושהי תפיסה של אני עכשיו עומד לנסות לעצב את העולם, גם כי אני מרגיש שזה לא התפקיד שלי במשחק, וגם כי אני מרגיש שאם אני אעשה את זה, אני יכול לתקוע את מה שהמנחה תכנן לעשות במשחק. זאת אומרת, לא רק שאני לא אתרום, אני עלול אפילו להזיק. אז אני באמת באתי במטרה לזרום עם מה שעמית יזרוק עלינו, וכמו שאמרתי, נהניתי מזה. אבל הרגשתי, זאת אומרת, הרגשתי שאני פחות מתעסק בבניית עולם ממה שאתה תיארת שאתה מרגיש. כן, הרגשתי שאני מפתח את הדמות שאני שיחקתי, אבל לא הרגשתי שאני משנה בעזרתה את העולם ש... זאת אומרת, מעבר לפעולות שעשיתי, ואז עמית מחליט איך הפעולות שלי משנות את העולם. זאת אומרת, לא הרגשתי שיש פה איזושהי מטה-משחקיות מהצד שלי.
אני לא יודע אם זה מטה-משחקיות, אבל אני הרגשתי, קודם כל אני מרגיש שתמיד כשבונים דמויות, בונים להם רקע, מדברים על העבר שלהם, מכניסים כל מיני דברים כאלה, יוצרים עולם, בטח במשחק כזה, זאת אומרת, זה משחק שהיה לי ברור שאין עולם, כן, מעבר למה שאנחנו מדברים, כן, לא היה פה, לא הנחתי שעמית הלך וישב עכשיו ועשה את הקטע הזה שאנשים כאילו בונים עולם, לא הנחתי שעשית את זה, עשית את זה עמית?
מחביא עכשיו מחברת של 40 עמודים ריקים.
40 עמודים ריקים ו-650 מלאים.
אני לא רציתי להגיד לכם, אבל אני עכשיו זורק את את המגנום אופוס שלי לפח, בגלל מה שאמרת.
לא, מה שהגניב אותי מהבחינה הזאת, זה הרעיון שתמיד כאילו, יש את הסיפור הזה שהרפתקן, שהמרדר הובוז נכנסים לזה פונדק, והם אומרים, טוב, אז בעצם אני יכול, או לסוחר, אני בעצם יכול לקחת מה שאני רוצה, אין פה מישהו שיכול להגיד לי מה לעשות, ואז מתברר שהסוחר הוא איזה, איזשהו גיבור.
הרפתקן שפרש, כן, בדרגה 35.
בדיוק, הרפתקן שפרש, והחרב שמקשטת את האח, זאת החרב שלו, חרב פלוס 700, כותלת ענקים, והוא מכה את השחקנים משוקל ירח, וזה כאילו פחות, אני אומר, לא, אם הוא הרפתקן בדרגה כזאת וזה, הוא לא פורש להיות בעל פונדק, הוא פורש להיות מלך עם הממלכה שלו, והוא זה שאומר לאנשים מה לעשות, וזה, הוא לא הולך להיות הפונדקאי בפינה, וכאילו, בגלל זה הצחיק אותי, כאילו, הקטע הזה, להקצין את הרעיון.
ומה שמאוד אהבתי זה, והפונדק בנוי ככה ש... הוא מוכן להרפתקנים שיגיעו אליו, לכן לא משקים יותר מדי בקירות.
לא, ודאי שלא, זה ברור שאם יגיעו הרפתקנים, הם יעשו אותו בשלב כזה או אחר, זה כאילו חסר משמעות.
אפשר לבנות כזה, כמו הקירות הפנימיים ביפן, עם הנייר, לבנות פונדק מנייר, ואתה ביום אחד משפץ אותו, שיהיו הרפתקנים.
אז אני מאוד, מאוד אהבתי את זה. אני גם מרגיש שאנחנו כאילו... אנחנו כבר מכירים, אנחנו שיחקנו ביחד, אני יודע איך אנחנו ככה עובדים אחד מול השני, ואני מרגיש שלי היה די ברור שאפשר שיש פה משחק. אני כן אומר שנראה לי מסקנת סיום, שהיה מקום לדבר גלויות בינינו על הצד הזה של המשחק, ואני חושב שאולי מבחינתי היה ראוי להגיד גם, היי, חברים, זה אחד מהדברים שאני רוצה לעשות, זה חלק מהכיף שלי, אבל גם צריך להגיד, שיחקנו עוד עכשיו משחק מאוד קצר, אם זה היה קמפיין מתמשך, אז עכשיו זה זמן מצוין, אחרי ששיחקנו נגיד את ההרפתקה הראשונה של הקמפיין, להגיד, אוקיי, בואו נשים לב שאת הדבר הזה, יש לנו איזשהו חוסר תיאום עליו, בואו נסכם את הדבר הזה, ונתקדם הלאה ביחד עם ידע והתאום הנוסף. תאום ציפיות זה לא רק להתחלה.
בהחלט, כמנחה לדבר הזה, היינו עושים אחר הרפתקה הזאת תאום ציפיות. קודם כל, כל דבר שהשחקנים רוצים להכניס לעולם, בוודאי שהייתי מעודד, לא בטוח שזה היה נכנס כלשונו, כלומר, הצד שלי בשיחה הזאת היה, העדפה שלי זה לדבר על זה לפני המשחק, ואז להציג את זה לשחקנים, ולשאר השחקנים, ובמידה ומתקבל להכניס את זה, אם זה משהו שקורה on the fly תוך כדי המשחק, אז אפשר להכניס את זה ספציפית עד הוק הזה לעכשיו, בהנחה וזה לא שובר משהו בצורה רדיקלית, ואז לעשות את הדיון הזה אחרי המשחק, אחרי הסשן.
אני במפורש כיוונתי על דברים שעושים תוך כדי המשחק, כמו שגם עשינו, כן? אז אתה רואה שצריך תיאום ציפיות?
בוודאי, לא, אני אומר, עוד פעם, מכיוון שזה משחק חד פעמי, במשחק חד פעמי, אני אומר כזה, אתם רוצים להכניס? תכניסו בטח, עוד פעם, אם זה לא שובר לי את המשחק, בואו תכניסו, בכיף. אם זה משחק ארוך, אז עוד פעם, כי למשחק ארוך יש איזה השלוחות באמת ארוכות טווח, שגם שינוי קטן עלול לשבור משהו שיכול להיות שאולי תכננתי.
אני רוצה להעיר בקשר למה שאמרתי קודם, שזה לא שכשחקן אני לא תורם בכלל תוכן למשחק, אלא שבאמת אני מרגיש שבמבוכים ודרקונים זה פחות מתאים שאני אתרום תוך כדי המשחק, כמו שאלד אמר, אבל אני בהחלט מאמין בלהכניס תוכן למשחק בזמן בניית הדמות, או בין מפגשים, לדבר עם המנחה, להציע כיווני התפתחות בשביל הדמות, לשאול אם יש רעיונות בשבילה, זה בהחלט כן חלק מהמשחק מבחינתי, אבל ממש תוך כדי המשחק אני פחות אוהב לעשות את זה במבחינים ודרקונים, שוב מתוך איזשהו חשש שאני אוביל לאיזושהי תקיעה של המשחק.
אבל באמת אני לא מבין את החשש, כאילו הפתרון לחשש הזה הוא שיחה תמיד, זאת אומרת, מה שצריך לייצר, שוב, אני רגע אומר איך שאני מסתכל, מה שצריך לייצר זה שיחה פתוחה, שבה אפשר להגיד, רגע, אוקיי, אני מבין את הכיוון שאתה הולך אליו, בוא רגע נדבר רגע על הדבר הזה, נחשוב על זה, אולי בוא נעשה פה איזו וריאציה, או להגיד, זה לא, זה רגע, אני מתנגש עם משהו, בוא תניח את זה בצד, בוא נחשוב רגע על משהו אחר. זה, פשוט עושים שיחה, לא מדובר בדבר דרמטי, לדעתי, כן.
אני חושב שזה, כמו שמה שאמרנו קודם, שמבחים דרקונים נותן מלא מלא סטטיסטיקות, ומלא מלא מספרים, ומלא מלא דברים, והם יכולים להגיד לך, ויכולה להגיד לך מצוין, כן או לא. ברגע שפתאום אתה מתחיל לגעת בדברים הרכים, שזה כאילו העולם, או הרקע, אני חושב שפה אפילו שחקנים, כאילו שחקנים שמשחקים מבחים דרקונים הרבה זמן, ירגישו לא בנוח, כי זה לא משהו שהשיטה כולה כותבת לך, כן אתה יכול לעשות זה, לא אתה לא יכול לעשות זה, וזו שיטה שכולה בנויה לי, כן אתה יכול לעשות זה, לא אתה יכול, אתה לא יכול לעשות את זה.
כן, לא, ברור לי לגמרי, מה שאמרתי בכלל לא היה קשור, כל מה שאמרתי עכשיו לגבי הדבר הזה של תיאום ציפיות, של השפעה לתוכן משחקי, של כל הדברים האלה, מבחינתי לא קשור למבוכים ודרקונים, זה נראה לי שיחה על התרבות, על התרבות סביב השולחן, ומן הסתם, יש פה מקום לכל הסקאלה, זאת אומרת, יש לגמרי לגיטימי להגיד לא במשחק הזה, המנחה היא זאת שקובעת את העולם, אתה יכול לשאול, אתה יכול להציע מחוץ למשחק, כאילו כל מה שאמרת הוא לגיטימי. אני אומר את הסגנון המועדף עליי, חד משמעית.
אני חושב שספציפית במבוכים ודרקונים, התפיסה הזאת של אני כאילו שולט על הדמות שלי, ספציפית על הדמות שלי, ולא על העולם, היא עוד פעם הרבה יותר חזקה משיטות אחרות ומקומות אחרים. אני לא יודע אם זה כאילו בכוונה, לא בכוונה, פשוט נראה לי שזה פשוט בגלל האופי של השיטה.
זה גם נראה לי מאוד מאוד הסטנדרט במשחקי תפקידים עד שנת, אני לא יודע מה, 2000 אולי, אולי אפילו קצת יותר מאוחר. זאת אומרת, גם היום זה לא המיינסטרים, כאילו המיינסטרים הוא בעמדה הזאת, כן, יש את המנחה וזה העולם שלה, וכאילו זה המיינסטרים, גם היום. אין שום ספק בזה. וזה חד משמעית גם במבוכים ודרקונים. מהבחינה הזאת, כן, הסגנון משחק שאני מדבר עליו הוא לא המיינסטרים, אבל הוא בהחלט קיים, כן, זה לא זה, ואני חושב שהרבה אנשים משחקים ככה גם במבוכים ודרקונים. אגב אמירתנו בהתחלה.
אני חושב שאם יש מורה קלטות של משחקים ששיחקנו בהתחלה, מעין בית נדודים, מיקרוסקופ, או דברים ששיחקנו בהתחלה של הפודקאסט, גם ישימו לב עליי.
לא, בית נדודים היה די מאוחר.
אז אולי משחקים
מיקרוסקופ היה מוקדם. כן,
מיקרוסקופ, וזה, גם ישימו לב כאילו, שאני הגעתי מאוד ממקום כזה, פתאום מגיעים משחקים, follow, echo, משחקים שכאילו, שמצופה מהשחקנים, להשפיע ולשנות את העולם. קודם כל, אני אישית מאוד אהבתי ומאוד חברתי למשחקים האלה, כי זה, לי זה משהו חדש, אבל אני חושב שבהתחלה מאוד חששתי מזה, כי לא הגעתי מכיוון המשחק הזה.
כן.
אני רוצה להגיד דבר אחד אחרון, שמתייחס למשהו שאמרתי פעם בפרק, כשדיברתי על זה שהמון אנשים משחקים מבוכים ודרקונים בהמון צורות שונות, אז אני חושב שמעבר ל תיאום הציפיות שלדעתי צריך לעשות בכל משחק, בדברים כמו קווים וצעיפים או דברים כאלה, איזה שהם כלי בטיחות שתבחרו, חשוב מאוד במבוכים ודרקונים לעשות תיאום ציפיות לגבי איך בעצם אנחנו משחקים, כי יכול להיות שיש עכשיו חמישה שחקנים מסביב לשולחן, ששניים חושבים שאנחנו הולכים לשחק עם מיניאטורות ולמדוד עם סרגל מה המרחקים, ועוד שלושה חושבים שאנחנו הולכים לדמיין את הקרבות בצורה מאוד אמורפית, ותהיה פה איזושהי התנגשות מאוד קשה בסגנונות המשחק. זאת אומרת, לא רק לתאם את הדברים הגבוהים, אלא ממש לתאם מה אנחנו עומדים לשחק ואיך. זה משהו שמאוד חשוב לעשות. שאני מרגיש שהוא פחות קריטי בשיטות אחרות. שוב, מהסיבה ש... בשיטות אחרות אין לכם עם מי לשחק, וכשתמצאו לי לשחק זה יהיה... יש עם מי לשחק, אגב. אני כל פעם שאני מנסה למצוא שחקנים לכל מיני שיטות, אני מוצא.
יש עם מי לשחק. אתם תחליטו להריץ אותם, ואז תמצאו את האנשים שרוצים לשחק בהם, תאמינו. טוב, חברים, יש לנו עוד משהו להוסיף? אנחנו מקליטים כבר המון זמן, וכדאי לסיים.
מיצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי בסך הכל. מיצינו, האם אנחנו... נושא קטן, לא צריך לתאם פרק אחד בשביל לחסות אותו מכל כיוון אפשרי.
מיצינו את הנושא מכל כיוון אפשרי?
עשינו לנושא איגוף, כי כיסינו אותו מכל הכיוונים האפשריים, וגלגלנו נגדו בעיקרון.
והפרקליט לשחקן זה, חברים, אני הייתי המנחה, אם יש משהו שאתם רוצים להגיד לי, כאילו, תכתבו לנו.
דברים כדורבנות. אז מה אתם אומרים, חברים? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרבי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
רגע, יכול להיות שבגלל זה אני רואה שני טרקים אצלי? כי הוא כאילו על סטריאו?
כן.
אם אתה רואה שני טרקים, אז אתה על סטריאו בדרך
כלל. להחליף את זה? זה משנה לך?
אני לא שומר את זה בתור סטריאו. למעשה, אני אגלה לכם, אני שם את כולנו...
בערוץ אחד.
בערוץ אחד.
וואו.
כאילו, אנחנו, אין שום... לא משתמע... הדבר היחיד שיש בו כאילו סטריאו בזה שלנו זה המוזיקה.